פרק סמך ה, כן, בעמוד קוף צדיק וב במהדורה שלפנינו, ואנחנו בעמודה שמאלית. מלמטה צריך לספור 2, 4, 6, 8 שורות מלמטה. אז אני חוזר, כי ברור שלא כולם שמו לב. אנחנו בעמוד קוף צדיק וב, בעמודה שמאלית, שורה שמינית מלמטה. לבריאות. דבר. ובכן, בשיעור הקודם עסקנו בביאור הסוגיה ממסכת מגילה שהביא המהר"ל. כן? אז אנחנו רק קראנו את הסוגיה עצמה, הוספנו על הסוגיה פירושים, וראינו איך הדברים מתקשרים למהות של הגאולה, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, לפי הפרשנות של הרב קוק במספד בירושלים. ועכשיו אנחנו חוזרים לפרשנות של המהר"ל, שמתרכזת מסביב לשאלה של תוספות בתורה, תרגום בתורה וכדומה, באיזו מידה התרגומים והתוספות הם תוספות או שהם עצמות התורה. המגמה של המהר"ל היא להראות שכל הדברים שאנחנו רואים בהם לכאורה תוספת, שינוי, משהו מאוחר, הכל בעצם מתחייב ממהותה של התורה. זה המגמה של המהר"ל. בסדר? אז אני עכשיו קורא, אני מניח שהסוגיה במגילה ידועה, כך שאין צורך לחזור עליה, כיוון שקראנו אותה בשיעור הקודם. ועכשיו אנחנו ממשיכים בדברים של המהר"ל עצמו. אני קורא. הרי שאין התרגום רק לפרש הכתוב שיהיה מפורש לכל. כלומר, התרגום איננו המצאה חדשה, הוא רק בא לענות על צורך שנולד בדור מאוחר, ברגע שערכי החיים השתנו, השפה השתנתה, אז דברים שהיו מובנים מעליהם, מפסיקים להיות מובנים מעליהם, ואז צריך לתרגם. נוכל מזה להסיק מסקנה גורפת וכוללת, והיא, שזה שיש לנו היום יותר ספרים, זה לא בגלל שאנחנו יותר חכמים, אלא בגלל שאנחנו פחות מבינים. ומדוע אנחנו פחות מבינים? לא בגלל שאנחנו טיפשים, כלומר, הכישרון האינטלקטואלי שלנו כנראה איננו שונה מהכישרון האינטלקטואלי של אבותינו, אבל אנחנו בעולם אחר מעולמם של אבותינו. כלומר, הם הכירו את האמיתות האלה באופן חווייתי, אינטואיטיבי, מיידי, ואילו אנחנו נמצאים במרחק מן המקור. ברגע שאנחנו במרחק מן המקור, אז אנחנו בתפיסה ההיקפית. ולכן יש צורך בתרגום. אולי אני אדגים זה דרך מסכת אבות. מסכת אבות נאמר שם, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה. ברגע שהיא נמסרת, אז זה כבר לא זה. ואז יש צורך בהסברה חדשה. כלומר, ההסברה של התורה ליהושע איננה כבר ההסברת התורה אצל משה. אצל משה זה מאוחד. ומסרה, זה כבר לא זה. אחר כך ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים. לא כתוב מסרה לזקנים. אז אם כן, יש איזה רצף בין יהושע לזקנים. וזקנים לנביאים. יש רצף בין הזקנים לנביאים. אחר כך, ונביאים, מה המשך? מסרוע. כלומר, יש עוד פעם נפילה, ואז מכאן ואילך, קיבלנו מהם. כן? אנטיגנוס יששכרו קיבל משמעון הצדיק. וכו'. זאת אומרת, שמכאן ואילך, אנחנו לומדים את התורה בנגזרת השנייה. זאת אומרת, אנחנו לומדים את התורה במדרגתה השלישית. האמת היא, אפשר להגיד, אפילו מדרגתה הרביעית. כלומר, יש התורה כפי שהיא אצל הקדוש ברוך הוא, ויש התורה כפי שהיא אצל משה. אחר כך כפי שהיא אצל יהושע זקנים נביאים, אחר התורה כפי שהיא אצלנו. כלומר, יש לנו מדרגה מאוד מאוד נגזרת של נגזרת של התורה המקורית. ואז לכן יש צורך גם בתרגומים, בפירושים. בבקשה, אדוני.
מה היתרון בכך? למה? למה הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות מעשה ושהתורה תישאר באותה רמה בכל העבר?
כלומר, אתה שואל האם יש צורך בזה. האם יש צורך בהידרדרות הזאת? התשובה היא כן. ההידרדרות הזאת, מצד חיצוניותה היא מצערת מאוד, אבל מצד פנימיותה היא משמחת מאוד, כי היא מאפשרת להוציא אל הפועל את כל הצדדים, כל העושר הגנוז בתוך התורה, כמו שלמשל הענפים והעלים והפירות והפרחים מוציאים אל הפועל מה שהיה בגרעין. אז בגרעין כבר נמצא הכל. אבל גרעינים, מה יש לאכול שם? אתה אוכל גרעין, גמרת. לעומת זה, כשהגרעין צומח, אז הוא מוציא אל הפועל הרבה מאוד דברים שהיו גנוזים בקרבו. כן, בבקשה.
אמרנו שיש 3 או 4
נגזרות, הייתי 4 מדרגות של התורה, כן.
אמרנו שהראשון זה...
אני לא שומע כי הוא עשה רעש מהכיסא.
הראשון זה השם, כן?
לא, הראשון זה לא השם.
זה אצל השם.
אצל השם, יפה.
השני זה אצל משה, והשלישי זה אצל יהושע. כאילו, למה זה שונה בין
יהושע
למשה?
מה ההבדל בין יהושע למשה? זה פשוט מאוד. אצל משה הוא... אדון החכמים והנביאים. כלומר, נבואת משה איננה נבואה במובן הרגיל של המילה. אומר הרמב״ם, זה רק בשיתוף השם שאנחנו משתמשים באותה המילה. וברגע שהתורה היא איננה אצל משה, היא מתפצלת לשתי אסכולות. אסכולת הנביאים ואסכולת החכמים. אז מי יהושע ואילך, התורה נמסרת בידי הנבואה, זה המגמה הכללית של התורה, ורק אחרי אנשי כנסת הגדולה מתחדשת המסירה דרך החוכמה. אז יש לנו פיצול בין הנבואה לבין החוכמה, וזה גורם לסבל מסוים באומה, הרבה תופעות שליליות, עד שתיווצר מחדש הסינתזה הדיאלקטית בין הנבואה לבין החוכמה, ואז תשוב נשמת משה. בסדר? כן, בבקשה.
למשה לא היו את הפירות שלנו.
למשה לא היו הפירות שלנו, לא את הפירות. כן, לא היו הפירות שלנו, כן.
האם המגמה...
תודה. תודה על התה.
האם המגמה היא לחזור ביחד עם הפירות שלנו לרמה של משה?
אתה שואל, האם מטרתנו לשוב אל מדרגת משה עם הפירות שלנו? הייתי אומר כך, ברגע שאנחנו נחזור אל מדרגת משה עם הפירות שלנו, אז יהיה למעלה ממדרגת משה. זה כבר יהיה מדרגת אדם הראשון. בסדר? אבל בינתיים, אתה צודק, יש עניין כזה של סינתזות. בבקשה.
ברור לי למה יש הבדל גדול בין הדור אחרי המבואה ובין הדור של הנביאים, אבל הדור של האמוראים והגאונים, למה יש הפרש כזה גדול בין?
זה אחר כך ההבדלים בין אמוראים, סבוראים, גאונים, זה הרבה פחות משמעותי מההבדל שבין הנבואה לבין החוכמה. כן. ההבדלים שבאים אחר כך, הם מקבילים לשינויים הפוליטיים בישראל ובעמים.
שמעתי שהיה שם דור המורים, עדיין היה קצת מאבק על החברה האדומה. לא יודע, זה נכון.
יש, אתה אומר שיש אומרים,
כן,
שבימי המוראים עדיין היה אפר פרה. כן. יכול להיות. אינני יודע. קשה מאוד לבדוק דברים כאלה. אפשר להוכיח אולי מכמה סוגיות. אבל רואים למשל שבימי התנאים עדיין היה אפר פרה, גם אחרי החורבן, זה כן, זה כן. בימי המוראים מסופקנים מאוד, אם אפשר לדבר על אפר פרה. כן. כן, יש אומרים שהאריזל היה לו אפר פרה. אבל אפשר להוכיח מדברי האריזל עצמו שאין לו. אז קצת קשה לומר שהיה לו, אם הוא אומר שלא היה. כן, טוב. איפה היית? אז אני שוב חוזר פה לדברי המהר"ל, הרי שאין התרגום אלא לפרש הכתוב, שיהיה מפורש לכל. ואל יקשה לך. דמי סתר יש בתרגום זה, מה שתרגם כמספד אחאב בן עומרי לקטל יתי עד הדרימון בתברימון. ועוד שאמר תרגום כתובי מפני שיש בו קץ משיח, יהיה מתרגם הכל חוץ מן הקץ. כן, זה קושיות נקודתיות על הסוגיה. כן? אנחנו למדנו על פי הרב קוק מדוע יש כן סוד בדבר, מדוע זה כן היה צריך להיות סוד, דקטל יתה אחאב, עדד רימון לאחאב וכו', למדנו את זה. אבל בסופו של דבר, גם אחרי ההסבר של הרב קוק, אומר לך המהר"ל, בסדר, אני מקבל את ההסבר של הרב קוק, אבל בכל זאת, זה לא כל כך סודי מה שנאמר שם. כן? כי מספד עד הדרימון מתברימון, בבקעת מגידון, אז כמספד אחיו בן עומרי ויושיהו ברמה, זה לא נשמע, לפחות לא, זה לא נשמע מעשה מרכבה. כן, אז איפה הסוד בדבר הזה? דבר נוסף, זה שכתוב בגמרא, שיונתן בן עוזיאל רצה לתרגם תרגום של כתובים, ובת קול עצרה אותו, ומזה מפני שיש בו קץ משיח. לכאורה, אם זה בגלל שיש קץ משיח, איפה קץ משיח בכתובים? בדניאל. אז מה מונע מיונתן בן עוזיאל לתרגם את תהילים? תרגם את תהילים, אל תתרגם את הפסוקים האלה בדניאל, וזהו. מה, בגלל זה אנחנו נפסיד את כל התרגומים של כל הכתובים? יש פה משהו לא מובן. אלא, אגב, יש לציין שיש בידינו היום תרגומים של חלק גדול מספרי הכתובים, שבוודאי הם לא תרגום יונתן. אבל הם תרגומים אחרים. למשל, למגילת אסתר יש לנו שני תרגומים בארמית, ויש תרגום משלה. מה? השלמיהם זה לא לגמרי ברור. במהדורות של המקראות גדולות כתוב על זה תרגום רב יוסף. אבל זה כנראה לא נכון. זה כנראה לא של רב יוסף. אבל זה או המוראים או מהתקופה שקצת אחר כך וכדומה. אני ציינתי בשיעור הקודם שהתרגום של משלי, אבל אני ביקשתי לא להפיץ את זה, זה בעצם כנראה התרגום של הפשיטה. כן? מדוע ביקשתי לא להפיץ את זה? כי התרגום של הפשיטה זה התרגום הנוצרי. כן? הנוצרים בסוריה, המרוניטים, כן? הם מדברים ארמית. זה ארמית שהיא קרובה לארמית של הירושלמי. והתרגום של משלי הוא באמת... כנראה זה לתרגום של הפשיטה. אבל הפשיטה זה תרגום שלהם. אבל זה אסור להגיד, לכן אני ביקשתי לו להפיץ את הידיעה הזאת. אבל יש לנו עוד כמה תרגומים פה ושם. טוב. יש ספרים, למשל, שבלי תרגום. למשל, אין לנו תרגום לדברי הימים, למשל. אין לנו תרגום לדניאל. מה אתה אומר?
מה הכוונה לעשות תרגום? תרגום בשפה אחר?
תרגום זה ארמית. המילה תרגום... זה דווקא ארמית. אני לא מבין. יש לכל ספר של התנ״ך, או לפחות היה צריך להיות, לכל ספר שבמקביל לעברית יהיה תרגום לשפה הארמית. בסדר?
מה הקידוף בזה תרגום של הכתובים?
הכתובים, כן. אז זה מה שלמדנו בשיעור שעבר, שיונתן בן עוזיאל תרגם את ספרי הנביאים, והזדעזעה ארץ ישראל, נכון? בגלל שהוא גילה סוד שמה של אחאב בן עומרי, ורצה לתרגם את הכתובים, ובת קול יצאה ואמרה לו לא לתרגם את הכתובים, בגלל שיש שמה קץ משיח. אתה מבין מה שאני אומר?
אני מבין, אבל מה שאני מבין, כאילו, עוד השפה, שפה אחרת, אבל...
לא, אז זהו, אז כנראה שהתרגום הוא גם פירוש. תרגום זה גם פירוש, כן. כלומר, כשאני מתרגם, אז אני כבר נוקט עמדה. למשל, איך להבין את הפסוק, עד כי יבוא שילו. זה עברית. מה פירוש יבוא שילו? יש לך הסבר מה זה שילו? אז אונקלוס מתרגם, עד דייתם משיחה. עד שיבוא המשיח. כלומר, הוא מבין ששילו זה משיח. היה אפשר להגיד ששילו זה העיר שילו. כן? כן? כלומר, או שילו שלו, דבר של, שהוא שלו, עד שיבוא שלו. כן? אפשר, אז ברגע שאתה מתרגם, אתה נוקט עמדה, אתה מפרש באיזשהו מקום. או למשל, כשאתה מתרגם בראשית, ברא אלוהים. אז איך מתרגם בראשית אונקלוס? בקדמיתה. בקדמיתה. זה פירוש, זה בהתחלה. אבל למשל, בתרגום יונתן בן עוזיאל, כתוב בחוכמתה, בחוכמה. אז זה כבר פירוש. כן. כן.
קץ משיח מתגלה בנביאים רק שהוא... קץ משיח מתגלה בנביאים רק שהוא...
בכתובים. בכתובים, כן. הקץ משיח נמצא בכתובים, אבל הוא לא מוסבר.
אז כשהוא מתורגם, כן מוסבר?
כשהוא מתורגם, הוא מוסבר.
אבל אמרנו שתרגום זה לא...
זה מוסבר. זה מוסבר לי... תראה, בזמן שדניאל אמר את התרגום, את הדברים... כנראה שהדברים היו מובנים, לא. אבל ברגע שאנחנו מתרחקים מימיו של דניאל, אנחנו צריכים פירוש. אז הפירוש הוא על ידי התרגום. מובן?
אז בזמן שהוא כתב אותו ידעו?
לא יודע אם ידעו. כלומר, אני חושב שדניאל לבד הוא זה שידע. כן. ואולי לא ברור שאפילו דניאל הבין, בגלל שמשמע מתוך דברי המלאך שמדבר איתו, שאפילו דניאל לא מבין. כן. בסדר, אבל יש שם כל מיני חישובים, כן? אשרי מחכה ויגיע לימים, ומעט הוסר התמיד ולתת שיקוץ שומם, ימים 1290. אשרי המחכה ויגיע לימים 1335. תבין? מה זה 1290? מה זה 1335? מה זה עת הוסר התמיד? אפשר לתת מיליון פירושים. מה זה ימים? או למשל, הוא שואל אותו, עד מתי קץ הפלאות? הוא אומר, למועד מועדים וחצי, תכלן הכל. מועד מועדים וחצי. לא יודע מה זה. כן? אחרי הוא אומר גם כן, 2300, הוא אומר לו גם. בסדר, זה המילים האלה לא ברורות. ברור שצריך פירוש. אז מאז דניאל ועד היום לא מפסיקים לעשות חישובים. כל שנה לפחות יוצאת חוברת אחת עם מישהו שמסביר לך שהוא הבין מה שכתוב בדניאל. בסדר? חלק מהחישובים אגב יצאו נכון. כן, חלק מה... כן, למשל, אגרא דווקא לא בונה על זה, אבל למשל רבי משה חלפון שחישב על פי זה את זמן הקמת המדינה. כן, בכל זאת. רבי משה חלפון מג'רבה, כן.
והוא קלע?
מה? הוא קלע, כן, להקמת המדינה. זה בסדר, זה לפחות יצא משהו. כן, כן.
כל הספרים שמוציאים, אז חייבים לקלוע במשהו.
כן, כל כך הרבה, פחות או יותר, כמעט כל שנה יצאה זמן הגאולה, אז בסוף זה יוצא משהו, כן. כן, גם אני עשיתי חישוב על פי זה, כן, חישוב, חישבתי מתי ייבנה בית המקדש השלישי, דיברתי על זה לפני כמה שנים. כן, זה טועם, בניתי על דניאל, כן, טוב. כיוון שהתאריך שאני אמרתי עוד לא הגיע, אז בינתיים אני נהנה מן ה... תראה, אם זה יצא, מה שאני אמרתי, אז יגידו, כל הכבוד, איך הוא חישב? אם אני אגיד, אם זה לא יצא, אז אני אגיד, טוב, אני כמו כל גדולי ישראל שחישבו וזה לא יצא, זה בסדר. כן.
כל הזמן.
מה, כמה זמן? אני דיברתי על זה, זה מוקלט בשיעורים על, איך קוראים לזה, איגרת תימן. הלאה. אז שואל המהר"ל, כן? ואני כשלך, דמי סתר יש בתרגום זה, מה שתרגם כמספד אחאב בן עומרי, דקטל יתה הדד רימון מתברימון, ועוד שאמר, תרגום כתובים מפני שיש בו קץ משיח, יהיה מתרגם הכל, חוץ מזה. כן? בגלל זה הפסדנו, בגלל הבת קול, הפסדנו את התרגום של, של קהלת, ותרגום של יוב, ותרגום של, של תהילים, לא חבל. כן? כי דבר זה אין קשיה. שאם לא היה מצווה לתרגם, כי דכתיב בקרא ויבינו במקרא מפורש, לא היה רשאי לתרגם. כי אל יעלה על דעתך, כי התורה היא כמו ספר חוכמה, שאתה יכול להוסיף עליו ולשנות אותו. דבר זה אינו. כי תורת השם היא, אין ראוי שיהיה שינוי בתורה. ולכן, כיוון דאין ראוי לתרגם כתובים מפני דניאל שיש בו קץ משיח, אין ראוי לתרגם כלל. דאין לומר שיש לתרגם חצי כתובים. כלומר, הכתובים זה unblock, כמו שאומרים זה. זה עסקת חבילה. או הכל, או לא כלום. אז אם יש פסוק שאסור לך לתרגם, סימן שאתה לא יכול לתרגם כלום. מה אתה אומר?
האם דניאל היה נביא?
זה באמת שאלה. אם הוא נביא, אז למה הוא בכתובים? כן. אז יש לך בזה שלוש דעות. דעת הרמב״ם, דעת רבי יצחק אברבנאל, ודעת השלה. דעת הרמב״ם, שדניאל היה נביא. דעת רבי יצחק אברבנאל, שהוא לא היה נביא. ורבי ישעיהו הלוי הורוביץ, בספר שלה, שני לוחות הברית, אומר שהוא היה משהו באמצע. אגב, מהסוגיה של הגמרא, יש בהפרש של דף אחד סתירה. יש דף אחד שבו כתוב שדניאל הוא מהנביאים, ודף אחד אחרי זה כתוב שהוא לא נביא. כן? כלומר, זה כבר הבעיה הזאת כבר נמצאת בתוך התלמוד עצמו.
לשיטת כן. אז מה הוא היה? אלה שסוברים שלא היה נביא?
לשיטת מי שלא היה נביא, הוא היה חכם, עם רוח הקודש, משהו, מדרגה מיוחדת, אבל מה?
מה זה באמצע?
באמצע זה כמו שיש שיערי כנסת הגדולה, יש שיערי הנבואה, ככה אומר השלם. כמו שזה ההשפעה הקרובה של הנבואה, עדיין.
עכשיו יש את הגדולה, יכול
מה? אני אסביר לך. כמו שיש ביטוי שיערי כנסת הגדולה, כך יש שיערי הנבואה. זה חידוש של השלה. בסדר? אוקיי. מי היה הנביא האחרון? עכשיו יש לי שאלה. האם יש ערך לשאלה הזאת כשאנחנו עכשיו מנסים להבין משהו במהר"ל? לא, כי אני יכול לשאול אותך, תגיד, מה אמרו יהיה מזג האוויר היום אחרי צהריים? שזו שאלה חשובה, כי צריך לדעת אם ללבוש עכשיו מעיל או לא. לא שמעת בחזרה. אבל אני אומר שאנחנו יכולים, מתוך שאנחנו מדברים על כל מיני נושאים, לעורר איזה הרבה מאוד שאלות היקפיות, שיש להם קשר קרוב או רחוק אל הנושא שאנחנו עסוקים בו. השאלה אם על ידי כך אנחנו נתקדם בטקסט.
אני חושב שאלה אחרת. אם הוא לא היה נביא, נניח
לשאלתם
שלנו שהוא לא היה נביא,
אז איך אפשר לקבל
את זה בתור
נבואה? הייתי אומר יותר מזה.
אנחנו סומכים על זה.
הייתי אומר יותר מזה. השאלה האם דניאל היה נביא או לא, היא בעצמה שאלה היקפית לנושא. נכון? אז אני עשיתי ג'סטה שאני עניתי. אבל לפתח דיון מסביב לנושא שהוזכר רק בדרך אגב, אני לא חושב שזה מן הראוי. ולכן אני מוכרח לדחות את העניין. כן. רבנו, אז למה נכתב בדניאל מה שלא ברור בשביל העתיד? התשובה היא, כן, זה בשביל העתיד. זה כתוב בדניאל עצמו, שזה בשביל העתיד. שרק בקץ יבינו. טוב. לא, זה לא עזור לך. לא, לא. מתעקש, מה? או שזה קרוב לזה. טוב, הלאה. וכן, מה שאמר דאיקה מילי בנביאים דלה מפרשן, וכאמר כגון זה דכתיב ביום ההוא יגדל המספד וגומר, דהך קרא לא מפרש מילי, וכיוון דנביאים לא מפרשים מילאיו, אין לשנות בהם, רק שיהיו נעלמים, כמו שהם, דבר הנביאים, שהם נעלמים ולא מפורשים. כי נשנות ספרי הנביאים. כלומר, אומר, זה ש... אין לגלות את מה שכתוב בנביא, זה בגלל שאופייה של הנבואה זה שהיא נסתרת. לכן אין לגלות אותה, כי ברגע שאתה מגלה אותה, היא כבר מפסיקה להיות הנבואה. יש משהו בנבואה שצריך להיות חתום וסתום. ויותר מזה, שאפילו התרגום שתרגם אונקלוס את התורה, לא שהיה רשאי לתרגם כפי מה שנראה לו, רק שהיה מקובל מן הנביאים, וכל זה מפני שלא יהיה נראה חז ושלום, כאילו אמר שהתורה חסרה וצריך להוסיף. אז כלומר, יש בזה בעיה שאתה כאילו מוסיף לתורה, עושה השלמות. כן, הקדוש ברוך הוא נתן תורה, ואתה מאיר הערות. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע? מה אתה אומר?
למה הנבואה צריכה להיות
נסתרת? בגלל שהיא פונה אל החלק הנסתר של נפש האדם, שזה הנשמה שלו. כן? זה כמו, זה ההבדל, אפשר להבין משהו קרוב אלינו היום, השירה. כן? אתה קורא שיר, ואתה אומר, וואה, השירה זה משהו. אז אדם שהתחיל יגיד, כן, אבל לא מובן מה שיש פה. אם תשימו הערות, זה יעזור לי להבין את השירה. כן, אבל זה כבר לא ישיר. בסדר? הטור מצחך, זהב שחור, אינני זוכר אם כתבו כך בשיר. בסדר? ברגע שאתה תסביר את זה יותר מדי, זה כבר יאבד את ה... את ה... פונץ', את הפנץ' שלו, כן.
בגדול הנבואה נכשלה. כל ההסתרה והכל.
אתה צודק, הנבואה נכשלה, היא לא הצליחה במשימה החינוכית שלה. זה נכון.
הרב, אמרנו שגלות קיבל מרבי אליעזר ורבי יהושע, זה לא מהנביאים.
רבי אליעזר ורבי יהושע.
אמרת בשיעור הקודם.
נכון, 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 אתה צודק. איך המהר"ל אומר... שאונקלוס קיבל מהנביאים, הרי כתוב במפורש בגמרא שהמהר"ל בעצמו הביא שהוא קיבל מרבי אליעזר ורבי יהושע.
זאת אומרת, יש עמדה פרשנית בתרגום של התורה?
בוודאי, אבל הוא קיבל. זאת אומרת, זה לא שאונקלוס בא מתוך ידע נרחב בעברית ובארמית, והוא החליט לכתוב. הוא שימש מישהו, זה הכוונה.
אז עדיין קבלה מנביאים?
כן, עדיין קבלה. קבלה, לא יודע מנביאים, קבלה, כן.
הנבואה
שלה, מתאזי
שמביאים,
מסורך זה דם תשובה.
אז השאלה היא, אם ברזים השאלה של לבל, מה יגיד לי, זה לא הקיריון רבנים וגדולי דורות?
אתה אומר ככה, אנחנו לא נביאים, אז ודאי, אם הנביאים נכשלו, אז ודאי שאנחנו ניכשל.
לא ודאי,
רבי. לכאורה, כי זה מה שהשאלה שלך. כן, זה השאלה שלך. תשובה, חכם עדיף מנביא. זה בדיוק, על זה אמרו חכם עדיף מנביא, שהחכם מצליח איפה שהנביא לא מצליח. לא שהחכם גדול מהנביא, אבל הוא יותר יעיל, יותר אפקטיבי. כן. יש על זה מאמר של הרב קוק באורות, נקרא חכם עדיף מנביא, בחלק הנקרא זרעונים, פרק ב', כל המעוניין להרחיב את השכלתו, יעיין שם היטב, ודעת לנפשו, ינעם. ובפרק, האיש מקדש. עכשיו אנחנו ממשיכים למרות כל העיכובים וכל החיכוכים והשאלות וזה, אנחנו מצליחים בכל זאת להתקדם בספר. משהו אדיר יש כאן, צריך לא להתייאש. טוב, ובפרק האיש מקדש, בקידושין דף ממתת עמוד ב', על מנת שאני קרייני, כיוון שקרה שלושה פיסוקים בבית הכנסת, הרי זו מקודשת. כן, זה מדובר באדם שעושה קידושין על תנאי. הוא אומר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, על מנת שיש לי 10,000 שקלים בחשבון. אז היא מקודשת או לא? בודקים. אם יש, מקודשת. אם אין, לא מקודשת. כן? כלומר, כיוון שהוא התנה את חלות הדברים במציאות שאפשר לבדוק אותה. עכשיו, בא אדם אומר, על מנת שאני קרייני. מה זה קרייני? שאני יודע לקרוא בתורה. ומה הגדרה שלי יודע לקרוא? יש מדרגות מדרגות. קרא שלושה פסוקים בבית הכנסת. כן? עלה לתורה, קרא שלושה פסוקים, זה סימן שהוא יודע לקרוא. זה נקרא יודע לקרוא, והרי זו מקודשת. מה?
לא תמיד אפשר לבדוק. על מנת שאני צדיק, היה רשע.
טוב, אז יש פה שאלה, על מנת שאני צדיק וכו'. כן, בסדר. אבל אני אומר, פה אני מדבר על הקרייני. רבי יהודה אומר, עד שיקרא ויתרגם. כלומר, זה לא מספיק שהוא יודע לקרוא את העברית, הוא גם צריך לדעת לתרגם. כן. יתרגם מדעתו של התלמוד. והתניא, רבי יהודה אומר, המתרגם פסוק את צורתו, הרי זה בדאי, והמוסיף עליו, הרי זה מחרף ומגדף. כלומר, אם אתה מתרגם כמו שמילה במילה, זה בדאי. אם אתה מוסיף דברים מדעתך, זה חירוף וגידוף. אז איך אפשר להגיד שיתרגם זה קריטריון לידיעתו לקרוא? למה? אלא מה התרגום? תרגום דידן, עד כאן. כלומר, שהוא יודע לקרוא את התרגום שלנו. דיינו תרגום מונקלוס. בסדר? מה? בדאי, כמונה ממציא המצאות. בדאיה, זה ממציא המצאות.
למה? כי כל תרגום זה פירוש?
לא. כי אי אפשר לתרגם כמו שכתוב, כי מה שכתוב, ההבנה הראשונה היא לא נכונה. לפחות נגיד בעידן שאחרי הנבואה. ברגע שאנחנו מתרגמים מילה במילה, אנחנו מתרגמים לא נכון. כן? זה מה שנקרא משמעו. יש פשוטו ויש משמעו. הרבה, יש כמה מקומות שרשי כותב בפירושו לתורה, פשוטו כמשמעו. זאת אומרת שבדרך כלל פשוטו לא כמשמעו. אלא שבמקום הזה רשי מחדש לך. תדע לך שפה פשוטו זה משמעו. כלומר, מה זה משמעו? מה שאתה הבנת בהבנה ראשונה. מה שאנחנו קוראים פשט, כן? ופשוטו זה מה שהפסוק מתכוון לומר. ובוודאי שהפסוק לא מתכוון לומר מה שאתה הבנת, בהבנה ראשונה. מדוע? כי אתה לא חי בתקופה שבה הדברים נאמרו. אתה בתקופה שאחרי הנבואה. לכן, המתרגם כצורתו, או כמשמעו, זה אותו דבר, הרי זה בוודאי, אתה משקר בעצם. ואם אתה מוסיף עליו, אז זה כבר דבר שמודעתך, זה חירוף וגידוף, כי אז אתה אומר שאין הבדל בין הנבואה לבין הפילוסופיה הדתית שלך. לכן אי אפשר לתרגם. אלא, מהי תרגום? תרגום דידן. שזה אנחנו כן יכולים לסמוך, כיוון שהוא על פי מסורת מהחכמים או מהנביאים. מובן? זה עד כאן דברי הגמרא. טוב. ויראה פירושו. המתרגם פסוק שאין מכוון רק לבאר המילות בתרגום. הרי זה בדאי. מפני שהוא משקר שאין התרגום כך, שהתרגום צריך קבלה. שלפעמים מוסיף מילה אחת, הכל לפי הקבלה. ומפני זה כאשר הוא מתרגם פסוק כצורתו, מדעתו, לומר כי זהו תרגום המקרא, הרי זה בדאי. כי התרגום של הכתוב הוא צריך תוספת. ולפיכך, כאשר מתרגם את התרגום, הפסוק כצורתו, הרי הוא אומר, כי זהו תרגום שלו. הוא בדאי, כי אין זה תרגום הכתוב. כלומר, זה ברור שזה לא נכון. מה שאתה מסביר, זה לא נכון. זה כמו שמשל, אנשים מתרגמו, אני יודע את הפסוק, בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אני מתרגם ככה. בהתחלה, חולל, החוללה הסיבה הראשונה את הקוסמוס ואת ואת כדור הארץ. כן? האם התרגום הזה הוא נכון? התשובה היא שזה לא נכון. כי אם זאת הייתה הכוונה של הכתוב, אז הוא היה אומר, בהתחלה, חוללה הסיבה הראשונה, את הקוסמוס ואת כדור הארץ. כיוון שלא אמר כך, סימן שזה לא הפירוש. כי ברגע שאתה מפרש, אתה כבר העברת את זה לעולם אחר. כן.
יש לנו לפני רבי יהודה, כזאת אמרה, שדע לך שאל תפרש את הפסוקים, אלא על בי... תרגום
אנטילוס. אתה שואל, האם יש לנו מקור קדום לרבי יהודה שאומר את מה שרבי יהודה אומר? זה השאלה שלך?
אני יכול להרחיב אותך?
כן, בבקשה.
כי אפשר להגיד שזה ריאקציה לתרגום היווני של התורה.
אז כי אולי רבי יהודה הוא אומר את זה רק כריאקציה, אבל אם מלא התרגום היווני, אז הוא לא היה אומר את זה. ככה אתה אומר. אינני יודע. הלאה.
יש כמה פסוקים שמלי אונקלס מתרגם כפשוטו, ממש כמו שכתוב בתוך
נכון, הפסוק. נכון, נכון.
אז זה קצת סותר, כי אמרנו בהתחלה שאי אפשר לתרגם בדיוק.
כלומר, תדע לך שכשאונקלס מתרגם זה אף פעם לא בדיוק. אני אין לך דוגמה. המילה ברה. איך מתרגם אותה אונקלס?
יש חוץ, יש...
לא, לא, לא. הוא מתרגם ברה. נכון? בעברית אומרים ברה, בארמית ברה. לכאורה, מילה במילה, נכון?
הריקוד לא נכון רק.
לא, לא, לא. אבל לכאורה, פשוט הוא לקח מילה עברית, יסתכל במילון, איך אומרים ברה בארמית, מילון ארמי עברי, או עברי ארמי, ברה מתרגמים ברה, וככה הוא כתב. אבל זה פשוט לא נכון. כי אסוציאטיבית, המילה ברה בעברית, יש לה משמעות אחרת לגמרי מהמילה ברה בארמית. כי כשאתה אומר ברה בעברית, זה מלשון מילוי. מה זה שור ברי?
חזק, גדול.
מלא, שלם, שמן. מה זה ברה בארמית? בחוץ. זה דווקא סילוק. כלומר, ברגע שהעברתי את זה לעולם של, של שפה אחרת, זה גם משמעות אחרת. למרות שזה לכאורה מילה במילה.
איך הוא יסביר
ואחות תמנה לוטן? ואחות לוטן תמנה. נו, אז מה? איך הוא יסביר?
הוא תרגם את זה נדמה לי אותו דבר בדיוק.
נו, אז מה?
אז יכול להסביר את זה לפי המשמעות
אחרת. כן, צריך לברר עם הפירוש אחות בארמית. כן? תשים לב שזה בכלל אותו דבר. טוב, רק רגע. רבנו, אז כבר, אז כן. הנבואה שונה משירה, שהרי הנבואה היא הוראה כיצד לנהוג, וזה חייב להיות ברור לשומע. אז למה היא נסתרת? תודה. תשובה, הנבואה איננה הוראה כיצד לנהוג, זה רק נבואת משה. לעומת הנבואה של הנביאים, שאין לה כוח של הוראה, לפחות לדורות, רק להוראת שעה, ולכן נשארת סתומה. לגבי חכמים, חכמם, עדיף יותר טוב מנביא. יש בהיסטוריה שהיה נביא טיפש? חס ושלום, לא היה מעולם נביא טיפש. כי אחד מהתנאים לנבואה זה להיות חכם. אלא שכאשר החכם נהיה נביא, נמחק את החוכמה, מפני הנבואה. כי זה כמו חכם, זה כמו חכם ששתה יין. כן? תלמיד חכם עצום, גדול הדור, שותה כוס יין, אסור לו להורות הלכה. אבל הוא צלול, הוא בסדר, אסור. כן? כי ברגע שהוא שותה יין, אז הוא כבר יצא מן החוכמה. אז אפשר להגיד יצא שהוא ירד ממנה, או שהוא התעלה מעליה. אז גם הנבואה, בזמן הנבואה, הייתה כל כך חזקה שהחכמים שהתנבאו, ביטלו את חוכמתם מפני נבואתם.
מה זה נבואה ניתנה לשוטים?
הנבואה ניתנה לשוטים אחרי הפסקת הנבואה. כן? זה כתוב בגמרא. מיום שחרב את המקדש, ניטלה נבואה מן הנביאים, וניתנה לחכמים, ניתנה לשוטים, ניתנה לתינוקות. יש שם שלוש דעות. בסדר? בבקשה.
למה אנחנו מקבלים את התרגום של אונקלוס?
מדוע אנחנו מקבלים את התרגום של אונקלוס? מה?
זה לא נכון הרי.
ודאי שזה לא נכון.
יש מילים שלא נכונות,
אז אתה רוצה לשאול פעם רביעית? כן. לא, כי אני פשוט רוצה לענות פעם אחת בלבד, אתה מבין? השאלה היא, מדוע אנחנו מקבלים את התרגום של אונקלוס? משתי סיבות. א', בגלל שהוא נמסר לנו, כי אונקלוס תרגם על פי מה שהוא קיבל מהחכמים. כלומר, זה מתוך דברי תורה. ב', זה שזה לא נכון, זה הכרחי שזה יהיה לא נכון, בגלל שאנחנו בתקופה שאחרי הנבואה. ברגע שאנחנו בתקופה שאחרי הנבואה, ערכי החיים משתנים. אז אני צריך להבין מה הייתה מה יהיה המשמעות עבורי של ביטוי שהייתה לו משמעות אחרת בזמן ההתגלות. נגיד את זה אחרת. אנחנו מתרגמים בצורה אינטלקטואלית את מה שאבותינו הכירו באופן של חוויה בלתי אמצעית. הבנת אותו?
כן, אבל זה יכול להיות מוטעה.
זה בטוח מוטעה. זה בדיוק העניין. ברגע שאנחנו לא נביאים, אז מה שאנחנו מתרגמים הוא בטוח מוטעה. אבל זאת הטעות הנכונה ביותר שלנו. זאת אומרת, אני אסביר. להיות בתקופה שאחרי הנבואה זה לחיות בטעות. אז בתוך הטעות הזאת, אם אני אתרגם את הדברים כפי שמשתמעים אצלי עכשיו, זה בטוח יהיה לו נכון. לכן אני צריך פירוש.
אז מה ההבדל בכל הדתות אחרי הנבואה?
כל הדתות אחרי הנבואה, בעצם כולן שוות. ודאי, כולן אותו דבר, כלומר, כולן לא מבינות על מה מדובר. כלומר, היום אתה מדבר על אחווה בין דתית. איך נוצרי ובודיסט יכולים להיות לאכול ביחד במזנון של הכנס הבין דתי? הם אומרים בדיוק הפוך אחד מהשני. כי כולם מסכימים שהם לא מבינים על מה מדובר. כן? כשהנוצרי מדבר על ישו, בעצם הוא לא יודע על מה הוא מדבר, וכשהבודיסט מדבר על נירוונה, הוא גם כן לא יודע על מה הוא מדבר. אז כולנו מסכימים שחבל שנהרוג אחד את השני בשביל דברים שאנחנו ממילא לא מבינים. בסדר? אז זה בעצם יוצא שכל הדתות, דייסה אחת גדולה של שותפות באי ידיעה. היוצא מן הכלל, כלומר תורת ישראל, הוא בגלל שאנחנו החלטנו להאמין שאבותינו לא דיברו שטויות. כלומר, מה שקרה כשפסקה הנבואה, אז כל הסיפורים של המיתולוגיה נראו כסיפורי ילדים בעיני מאמיניהם. ואז הייתה להם, לכן הם המציאו דתות חדשות או פילוסופיה. תלמידי משה רבנו יודעים שמה שהנביאים חוו היה אמת, ולכן עכשיו אנחנו עסוקים בתרגום לשפה שלנו של החוויות שלהם. אתם מבינים אותי?
כן. אוקיי. הרב, אז זה יוצא בעצם לפי המשנה שלנו, שמשה קיבל מפי הגבורה, שמרגע שזה יוצא מרשות השם, אז כבר יש מתחילה פרשנות.
נכון.
אצל משה כבר יש איזשהו...
נכון, נכון, ודאי.
חוסר שלמות.
גם אצל משה, זה לא כפי שזה אצל השם. כן. יש לרמה מפנו, רבנו מנחם עזריה מפנו, מסביר את הביטוי משה קיבל, על פי הארמית. הארמית, קבל לליה, זה חושך הלילה, קיבל משון הכשיך. ברגע שהוא קיבל, זה כבר לא זה. כן. יש התורה כפי שהיא למעלה, אבל מי יכול ללמוד אותה? כן, אז איפה, מה? בבקשה. מה זאת אומרת מלמד בפשטות? הוא לא מתכוון לתרגם. הוא לא מתכוון לתרגם, המורה. הוא מתכוון ללמד. עכשיו, מורה, נסביר לך עוד משהו. מי יכול ללמד תורה? מי שקיבל מרבו. אז ברגע שהוא קיבל מרבו, אז זה קרא לו התורה שלו. זאת אומרת, כדי להיות רב, צריך להיות, להיות מישהו שלמד מרב. יוצא לפי זה שהדיבור שעובר דרך המורה, הוא כבר לא הדיבור שלו עצמו, אלא דיבור שרשרת הדורות שעובר דרכו. לכן לפעמים גם המורה יכול ללמד דברים שהם גדולים ממנו. זה הרי תמוה. הוא כזה קטן והוא מלמד דברים גדולים. איפה זה בא לו? זה בא בגלל שזה עובר דרכו. בסדר? איפה אפשר לקרוא או לשמוע על התחדשות הנבואה בימינו? אדם שמרגיש אינטואיציות גבוהות, מה עליו לעשות? תראה, לשמוע על התחדשות הנבואה בימינו, יש מקומות, אני ראיתי, שיש הרבה אנשים שמסתובבים ומסבירים לך שזה אכן התחדש. כן? יש להם תיק רפואי גם מאוד. עכשיו, איפה אפשר לקרוא? אנחנו מצפים להתחדשות הנבואה, כן, ודאי. ואנחנו, כמו שאני יודע, עוד לא קמו נביאים בתוכנו בדור הזה. חבל, היינו מאוד רוצים. אדם שמרגיש אינטואיציות גבוהות, מה עליו לעשות? הוא שואל כאן, אדם שמרגיש אינטואיציות גבוהות, מה עליו לעשות?
שיירגע.
אם האינטואיציה שלו היא נכונה, מה טוב? אם היא לא נכונה, חבל. טוב, הלאה.
כן. אמרנו שהאדם יכול ללמד תורה כי הוא קיבל מרבו.
כן.
כל המורות בבתי ספר החרדים שמלמדות תורה, הרי לא קיבלה מהרב, היא גם המורה שלה מהסמינר ומסמינר, זה המשך השרשרת או מה?
כן, כן.
וזה לא נכון.
למרות שהיא קיבלה אישה מאישה, אישה מאישה.
כן.
אבל מלמדים שטויות.
אתה אומר, יש אנשים שקיבלו ובכל זאת מלמדים שטויות. זה גמרא מפורשת. מי שרבו תלמידי בית הלל ותלמידי בית שמאי שלא שימשו כל צורכם, רבתה מחלוקת בישראל ונעשתה תורה כשתי תורות. נכון? זה מאוד חבל. הלאה. אבל תדע לך שגם כשאנשים שלא שימשו כל צורכם מלמדים תורה, ואז הם אומרים גם שטויות, בסופו של דבר, מה שעובר דרכם גדול מהם. כי בכל זאת, מה שעובר דרכם זה היהדות, למרות שהם לא מודעים לזה. אני רוצה לומר, שלפעמים אדם מעביר לך תוכן, הוא לא מבין בדיוק את העוצמה של מה שהוא מעביר. ולכן גם הוא לא מסוגל להסיק את כל המסקנות המתחייבות ממה שהוא מעביר, אבל הוא מעביר את זה. זה כמו רבן יוחנן בן זכאי, שהיה אדם ענק. והוא אמר לרבי אליעזר, דרוש. אמר לו, רבי, כל מה שאני יודע זה ממך. ואמר לו, אף על פי כן. ואז רבי אליעזר התחיל לדרוש, והוא אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. במובן, אם כל מה שהוא יודע זה מרבן יוחנן בן זכאי, אז איך הוא אומר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם? אלא הדברים שהוא אמר, זה הדברים שהוא קיבל מרבי יוחנן בן זכאי, רק שאף אחד לא שם לב שזה מה שרבן יוחנן בן זכאי אומר, כולל רבן יוחנן בן זכאי עצמו. שהוא לא שם לב שזה מה שהוא אומר. כן. כבוד הרב שלום, כיצד ניתן לתרגם חוויה כאשר אין לנו את הכלים שהיו באותו זמן? טוב, נשאר לנו את כלי אחד, שזה את השכל. כן? נשאר לנו. ובתוספת, שימוש תלמידי חכמים. כלומר, השימוש הוא מאפשר את ההתחברות האינטואיטיבית לתכנים שעוברים מדור לדור. למה הוספתי את המילה את? גם אתה הוספת את המילה את. טוב, הלאה. אני קורא כאן בתור המהר"ל. והמוסיף עליו מדעתו. כן, אני קורא עכשיו שורה שביעית מלמטה. והמוסיף עליו מדעתו, הרי זה מחרף ומגדף, מפני שאומר שיש להוסיף בתורה. לכך הרי זה מחרף ומגדף, שאומר שצריך התורה תיקון, והיא בעצמה חסרה, ודומה למלך, שציווה על שלוחו. תאמר לפלוני שיעשה כך וכך. אם אומר לו דבר אחר, ועניין אחר לגמרי, הרי לא פגם בכבוד המלך. רק הוא משקר. שעניין זה לא ציווה המלך. כן, אומר, המלך אמר לו, תגיד לפלוני שיקטוף פרחים. והוא הולך לאותו פלוני ואומר לו, המלך אמר שתבנה בית. זה משקר. אבל הוא לא פגם בכבודו של מלך, הוא רק שיקר. ואם אומר לו דבר המלך רק שאוסיף על ציווי שלו, הרי זה מבזה המלך. הוא אומר לו, המלך ציווה שתקטוף פרחים ותוסיף סרט אדום. לקשור את הפרחים. זה כבר גידוף. למה? כי הוא חושש שדבר המלך כשלעצמו איננו מתוקן. כן? רק שאוסיף על ציווי שלו, הרי זה מבזה המלך שאומר שהוא לא יפה ציווה לעשות, רק שצריך להוסיף על דבריו. לכך, המתרגם פסוק כצורת ומידת ואינו קבלה, אין זה נקרא כלל בשם תרגום. וכיוון שאין זה נקרא כלל בשם תרגום, הרי הוא בדי שאין זה תרגם הכתוב. תרגום הכתוב. והמוסיף עליו שהוא רוצה לתרגם דבר זה, הוא שעושה לתקן, דבר זה הוא מחרף ומגדף. מפני שרוצה לתקן, דברה שנברך, שניתנו מסיני. ואף כי רשי זל, והתוספות בשם רבנו תם זל. פרשו פירוש אחר בזה. אך לשנה דיברה איתה, שאמרה המתרגם פסוק יצורתו, הרי זה בדי, לא משמע כפירוש רשי זל ופירוש התוספות דלפי פירוש רשי ז"ל והתוספות ז"ל, לא היה שייך מה שאמר המתרגם פסוק כצורתו, הרי זה ודאי בכל פסוק. רק במקצת פסוקים, כמו לא תענה על ריב, אם מתרגם לא תעשיד על דינה, ומלשון הברייתא משמע בכל פסוק כאמר. לפיכך נראה, דאירה, כל שמתרגם פסוק כצורתו, ואינו תרגום דידן, שהוא הלכה למשה לסיני, הרי זה ודאי. כלומר, הוא חולק פה על הפירוש של רש"י והתוספות ז"ל בשם רבינותם. מהו הפירוש של רש"י ז"ל ושל התוספות בשם רבינותם? לומר לכם, אני לא יודע. אבל יש אפשרות לפתור את הבעיה הזאת, נעיין בגמרא. הנה, זה במסכת קידושין, נכון? קידושין. אה, פה יש. לא, אין פה קידושין. אגב, בינתיים נענה גם על השאלה פה. כבוד הרב, בעניין התקרבות לנבואה ואינטואיציות גבוהות. באמת, שאלתי לגבי קבלת הדרכה הכללית. איך משקיעים בדברים האלו למי שמרגיש חיבור עליון, או שזה יגיע מאליו? כל אינטואיציה גבוהה או חיבור עליון זקוק לתוספת חוכמה. ככל שהאדם מרבה בחוכמה, כך האינטואיציות שלו יותר מכוונות אל האמת. ככל שהוא מואס בחוכמה לטובת האינטואיציות שלו, הוא יצא יותר מבולבל. לכן זה אפשר, מה זה הדרכה כללית? מה? לא יודע, אבל לכל פנים, זה העניין. זה מה שצריך להוסיף. ככל שיש תוספת חוכמה, ואני אוסיף אפילו עוד משהו, תוספת מוסריות, אז יש יותר סיכוי שהאינטואיציות תהיינה נכונות. הבעיה היא שברגע שיש לאדם אינטואיציות, הוא בדרך כלל מתלהב מזה, והוא לא מוכן לשמוע הערות החוכמה. זה בעיה. כן? אבל אני מרגיש שזה ככה. נו, אז מה אם אתה מרגיש? לא אכפת לי.
מה זה הערות החוכמה?
מה? החכם מעיר לו, אומר לו,
הערות,
בעין, כן. חוכמה זה השכל.
למה זה הערות החוכמה?
כי אומר, אחד אומר, אני מרגיש אינטואיטיבית שזה ככה. והחכם אומר לו, אבל זה לא ככה, או זה לא בדיוק. והוא מתעקש, הוא אומר, כן, אבל זה ככה, נכון? לא רוצה לשמוע על ההערה. והרבה פעמים גם מגייסים את דברי החכם לטובת האינטואיציה, וכשהחכם לא התכוון לזה. נכון? נכון. לא, אני לא רוצה את הדוגמה. הלאה. אנחנו כן בקידושין דף ממתת, עמוד ב'. האמת היא זה פשלה, הייתי צריך להכין את זה מראש, נכון? לא בסדר. לא בסדר. ממתת. רגע. אוקיי. זה בדף ממצאת עמוד א', לא עמוד ב'. על מנת, כן. המתרגם פסוק כצורתו, שבא לחסר תוספת התרגום שלנו. לומר, לא יתרגם פסוק זה, לא יתרגם פסוק זה, אלא כצורתו. כגון, לא תענה על ריב, לא תזהיד על דינה. הרי זה בדאי. כן. ואדרבה, מצווה הוא להוסיף הדין לאורה, אלא אחי מתרגם, לא תתמנה מלאלפה במה דבית מנח בדינה, והמוסיף עליו פרק קונטרס שבא לומר תיאוריה. כן, כמה שהוא אומר התוספות בשם רבינו תם, זה טעות. זה התוספות בשם רבינו חנן אל. כן, כי הרבה פעמים רש תו ורש חת זה מתחלף. חטא ותו בכתב יד. אפשר לטעות. אז כאן לפנינו כתוב התוספות בשם רבנו חננאל. לפחות הגרסה שלנו. טוב, על כל פנים, הפירוש של רש"י אומר ככה. למה הרי זה בדי? אפשר לא תענה על ריב לנטות. אז מה זה? איך אפשר לתרגם את זה כצורתו? למשל, לא תסהיד על דינה. לא תענה על ריב. לא תסהיד על דינה. אז לפי זה צריך לא להוציא את הדין לאור. וזה הרי שטויות. כי דווקא אדרבה, לא תענה על ריב, לא תתמנע מלאלפה דינה. זאת אומרת, אתה לא צריך להימנע מללמד את הדין. יוצא לפי זה שכשהוא תרגם כצורתו, הוא אמר את ההפך מן האמת. או, לפי רבינו חננאל, שהוא מתרגם את הפסוק, ויראו את אלוהי ישראל, אז התרגום אומר, וחזו את אלהה די ישראל. כן, באמת, ראו אלהה די ישראל, ראו רק את השכינה. כי לא יראני אדם וחי. הרי זה בדי. אלא צריך לתרגם, יקרה די אלהה די ישראל. אז מה שאומר המהר"ל, זה שההסברים האלה של רש"י ושל רבינו חננאל, המובאים בתוספות, הם הסברים שמתאימים רק לפסוק מסוים, ולא לכל פסוק בתורה. ואילו פשט הסוגיה שכל פסוק בתנ"ך, בתורה, אין ראוי לתרגמו כצורתו. טוב, אז אני חוזר פה לדברים. ומשון הברייתא, משמע, בכל פסוק כאמר, לא כמו רש"י ותוספות. ולפיכך נראה, כלומר, המהר"ל כאן חולק על רש"י והתוספות, דהיירי כל שמתרגם פסוק כצורתו, ואינו תרגום דידן, שזה לא התרגום שלנו דווקא, שהוא הלכה למשה מסיני, הרי זה בדי. וגם הסוגיה מוכח כך, דמקשה, ויתרגם מדעתו, ותענה רבי יהודה, המתרגם פסוק כצורתו, הרי זה חייף מגדף, ולפירוש רש"י והתוספות, אבל מצא לעוקבה, היום אפשר להעמיד, דלא הווה בענך פסוקים שהוא בדי. כלומר, שלא מדובר על הפסוקים הבעייתיים, אלא על פסוקים סטנדרטיים. למשל, וידבר השם אל משה למור, איך מתרגם מונקלוס? ומליל השם עם משה לממר. אז אולי אפשר לתרגם, תרגום אחר קצת, אני יודע, ואישתאי קודשה בריחו למשה דיימר. כן? שזה גם תרגום אפשרי. אבל זה לא תרגום דידן. אז לפי רש"י, אין בעיה בזה. לכן קושיית הגמרא והתרגם מדעתו, והרי זה מחרף ומגדף, לכאורה אין בזה בעיה. אבל לפי הפירוש של המהר"ל, זה הסוגיה המבוארת יותר. ולכך צריך לומר, כל תרגום שהוא מתרגם מדעתו, לאו תרגום הוא והוא בדי. כי התרגום עניין בפני עצמו, כי התורה כתבה העניין כאשר בא לנביא בנבואה, ואילו התרגום הוא לפרש הדיבור לבני אדם, ואם מתרגם הפסוק כצורתו, הרי זה בדי כמו שאמרנו למעלה, כי אין זה תרגום הכתוב, ואם מוסיף, הרי הוא מחרף ומגדף. רק צריך שיהיה התרגום כפי מה שקיבלנו אותו, ודבר זה נקרא תרגום. ואם תאמר, ומה בכך אם מתרגם הפסוק כצורתו, יהיה כמו שכתוב התורה בלשון תרגום, וכי בשביל זה יהיה בדי, דבר זה אין קשה הכלל, כי רצה לומר שהוא מפרש לרבים הכתוב כצורתו. כלומר, אם אתה רוצה לדעת מה פירוש מילה זאת בעברית ואתה מתרגם אותה לשפה אחרת, זה בסדר. אבל פה אתה רוצה בבית הכנסת, כן? כשאתה עולה לתורה, אתה מתרגם את הפסוק, ואתה אומר בציבור, זאת כוונת הכתוב. וזה בדי, שהרי אין לתרגם את הכתוב לרבים כך. ולפי זה נראה, אותם שהעתיקו חמישה חומשי תורה ללשון אשכנז. הם בכלל המתרגם פסוק כצורתו, והרי זה בדי, אך אין נראה כך בפרק כמה דמגילה. כלומר, לפי הגמרא בקידושין משמע שאסור לעשות תרגומים, כמו שעשו ללשון אשכנז. מה זה ללשון אשכנז? גרמנית. גרמנית, כן. או יידיש. כן, זה גם סוג של גרמנית. אבל מפרק כמה דמגילה, דאמרינן שם, שהספרים נכתבים בכל לשון, ובכן מפרק כל כתבי הקודש. לכן צריך לומר, הדה אמר הכה, המתרגם פסוק כצורתו, הרי זה בדי, היינו כאשר מתרגם אותו לרבים, כדי משמע מתרגם פסוק כצורתו, אבל אין מכוון להעתיק הכתוב לשון אחר. אבל אם מכוון להעתיק הכתוב לשון אחר, הרי זה ספרים, הרי ספרים נכתבים בכל לשון. כלומר, יש הבדל בין התרגום הפומבי, שנעשה בבית הכנסת, לבין התרגום בספרייה, שזה מותר. כן, ככה החילוק של המהר"ל. שאם לא כן, לא מצאנו ידינו ורגלינו בכל התרגומים שנעשו לתנ"ך. יש בתל אביב מקום נקרא בית התנ"ך. שם יש אלפי תרגומים בכל מיני שפות של של התנך. אז זה לא בסדר, צריך לסגור את בית התנך? לא, זה בסדר. זה לא התרגום שעושים בבית הכנסת. ומה שאמר, והמוסיף עליו, הרי זה מחרף ומגדף, אינו דומה אל מה שאנו דורשים כמה דברים על הכתוב. כן, אנחנו רואים, יש פה קושיה. אם אסור להוסיף עליו, אז כל הדרשות של הרבנים, גם זה אסור. אומר, לא, שדבר זה לא נקרא שמתרגם הפשט, רק דרשה נקרא. אבל מי שמתרגם הפסוק לרבים, על זה אמרו, אם מתרגם אותו כצורתו, הרי זה ודאי, אם מוסיף עליו הרי זה מחרף ומגדף, וזה מבואר. כלומר, פה המהר"ל בעצם סותם את את הגולל על האפשרות לעשות תרגום אחר מאשר התרגום של אונקלוס. ומה שאמר ושום שכל, אלו הפסוקים, ויבינו במקרא וכו', אלו הטעמים, ביאור זה, כן, ממשיך עכשיו את הגמרא הראשונה, לא הגמרא במסכת מגילה, אלא הגמרא בנדרים, שהוא הביא למעלה, כן? ביאור זה, כי פסוק הטעמים הוא דבר גדול, להבין ממנו כמה וכמה דברים מן התורה. ואמרה לה, אלו המסורות, פירוש המסורות הוא הכתוב שנמסר לנו מלא או חסר, ודבר זה הבנה גדולה יותר, מפני שהמלא והחסר לא בטעם, לא בלא טעם, רק טעם חוכמה יש בכל דבר, למה נמסרה טבע זאת חסרה, ולמה נמסרה טבע זאת מלאה. ושייך בזה לומר, ויבינו במקרא. כן לחשוב כמו שחשבו בני אדם שיהיה כך, מפני שכך דרך בני אדם, לפעמים כותב טבע מלאה ולפעמים כותב אותה חסרה, כי כל אלו דברים הם דברי בורות, שאין ראוי לחשוב על דברי תורה כך, שהם דברי אלוהים חיים, וכמו שכל מעשה אלוהים אשר פעל ועשה בעולמו, אין להוסיף, אין לגרוע, כמו שאמר כתוב, כי כל אשר יעשה האלוהים וגומר, עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע, כל שכן בדבריו הנאמנים שאין להוסיף ולגרוע מהם, אפילו נקודה אחת, שהתוספת והגירעון שייך בדברי בני אדם שמוסיף וגורע כפי רצונו, אבל בדברי אלוהים חיים לא שייך תוספת לגירעון. וכך אומרים כך, אינו רק דברי שטות ולא ראו גדולת השם וגדולת תורתו. כי אילו ידעו, לא היו אומרים שאפשר תוספת נקודה או גירעון כלל. רק הכל משוער בלי תוספת ובלי גירעון. לכן צריך באמת להעמיק בחוכמה בדבר הזה. ולפיכך רבותינו ז"ל, יודעי התורה, דרשו מן חסרות ויתרות שבמקרא כמה וכמה דברים כמו שיתבאר. עד כאן, והיום. יאללה.